אנחנו רואים בסוף השבוע הזה גם הוצאות להורג בעזה, גם החמאס ממנה מפקדים חדשים.
הניצחון המוחלט, גלית.
וגם את הכותרת על כך שאנשים בעזה נעלמים, ואנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לשלומי אלדר, פרשן לענייני ערבים ומחבר הספר חמאס מתנועה חברתית לפשעי מלחמה. בוקר טוב שלומי.
בוקר טוב שלומי.
בוקר טוב.
תגיד, כמה זה מפתיע אותך שחמאס הגיעו להיות הארגון הזה שהוא כרגע?
לא מפתיע אותי. אני חושב שדיברנו גם אנחנו כמה וכמה פעמים. לא מפתיע, כי איך אני אגיד את זה הכי פשוט, ישראל עדיין ממשיכה במדיניות של חמאס הוא נכס והרשות היא נטל. והנטל, במשך שנתיים לא דיברו על היום שאחרי.
גם עכשיו לא.
כן, גם עכשיו לא.
עכשיו מדברים על ניצחון מוחלט, שאחריו כנראה יהיה פה איזה, לא יודעת, גן עדן.
כבר גן עדן, מה, את לא מרגישה?
אין לי מושג, כן.
כן, אז...
אנחנו נמתין, לא נדע לניצחון.
כאילו, הציניות היא הורגת על הבוקר. תראו, ברגע שלא יזמנו שום הסכם, ודחינו ודחינו ודחינו, נאלצנו בסופו של דבר להגיע לנקודה שבה טראמפ שם תוכנית, תוכנית שהיא רעיון, היא תוכנית טובה, אבל לא סגורה, ובסופו של דבר היא מלאה מלאה חורים, ולכן לתוך הוואקום הזה נכנס חמאס. מתי יש שם כוח אחר שיתפוס את הפיקוד בעזה? אני לא יודע. האם זה אפשרי? אני גם לא יודע. יש הרבה מאוד מאוד נעלמים, שגם אני שעוקב אחרי שנים, אחרי רצועת עזה ואחרי חמאס, ואני חושב שאני לפעמים גם מבין תהליכים, ולפעמים פחות מבין את התהליכים שמתרחשים שם, אין לי תשובות לכל. העובדה היא שאנחנו בעצם אוכלים את התבשיל שאנחנו בישלנו.
כן, הם גם חלק מהתבשיל הזה. שמה, מצד שני, אנחנו גם אמורים להיות אולי לא כל כך מופתעים, שעכשיו אנחנו רואים את האנשים הנעלמים בעזה ואת ההוצאות להורג. חמאס אף פעם לא הבטיח שהוא הופך להיות חלק מהעולם הליברלי, כן. הדמוקרטי.
זה העולם הליברלי והדמוקרטי, הבטיח לעצמו שהוא חלק מהסיפור הזה. תגיד, שלומי, אני רוצה לשאול שאלה. עד כמה אתה מעריך שהחמאס יחזיק בשלטון שם? מה היכולות שלו להחזיק בשלטון שם? אפילו הטכניות.
תראו, בואו, אבל באמת נעשה רגע סדר. זה לא שחמאס הוא עדיין ארגון חזק. חמאס חטף את מכת חייו. אז עדיין יש לו כוחות, עדיין יש הוצאות להורג. ואגב, בעניין ההוצאות להורג, אז תראו שאנחנו פה, שום פעם ישראל התנהגה כמו צדל. לקחו כמה חמולות, הצעידו אותם בנשק, אמרו להם אתם תהיו החלופה, כי כמו שאמרנו, לא רוצים את הרשות הפלסטינית, ולא רוצים שום כוח אחר, כי יש בן גביר, כי יש סמוטריץ', כי נתניהו עדיין חושב שהרשות היא פלסטינית, היא הרוע בהתגלמותו יותר מחמאס, וברגע שהיה הסכם, אופס, עזבנו אותם, והם מוצאים להורג. אז אני חושב שזה עוד פעם מתסמון את הצדל. כמה הוא יוכל להחזיק, זה כמה שאנחנו ניתן לו להחזיק. אני עדיין חושב שחמאס מבין שהוא ספג מכה. חמאס מבין שהוא לא יוכל להיות חלק מהשלטון. חמאס כן רוצה לגנוב את הסוסים האחרונים.
חמאס מבין שישראל תחזור להילחם שם? או שהוא אומר, די, הם כבר, הם כבר יצאו והם לא יחזרו לפה, אז בואו נתחיל פה להשתולל ולשמור אחיזה בשטח.
מה יש להם להפסיד בשלב הזה?
את חייהם של מי שנשאר.
כן, אבל כמו שראינו, זה לא משפיע עליהם. אני חושב שכל פעם שאמרנו נחסל, 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 וזה ישפיע עליהם. תראה, ברגע ששומרים שהדה, מות קדושים, זה ערך עליון בתפיסה של חמאס וארגונים פונדמנטליסטיים כאלה, אז אין לך בעצם, אין לך בעצם איזה כלי.
אז אין דרך לנצח את זה.
מצד שני, אני מאלה שאומרים ש... חמאס, מנהיגי חמאס, לפחות אלה שנמצאים בדוחה, או חלק מההנהגה המדינית שאני הכרתי אותם פעם, ההנהגה הפוליטית, זה לא אנשים מוטרפים לגמרי, זה לא אנשים שאין להם איזשהו שיקול דעת. הם הולכים על דרך פונדמנטליסטית, הם באמת, כאילו, הרבה פעמים מציירים לעצמם תמונה לא הגיונית, אבל בסופו של דבר הם מבינים היטב. ומה שאני חושב שעדיין כל מה שהם רוצים להראות עכשיו, מה שמתרחש בשטח בעזה, זה להראות לציבור הפלסטיני שחמאס לא הובס לחלוטין, חמאס כן דואג לאינטרס הפלסטיני, ועכשיו בתוך האינטרס הפלסטיני שאנחנו, בואו נחשוב איך על היום שאחרי שאנחנו נמצאים כחלק בתוכו, ולא מחוץ למשוואה לחלוטין. אגב, אם אני חוזר אחורה לשנים עברו, כן. אחת הבעיות אני חושב של הסכם אוסלו, שעשו הסכם עם PLO, עשו הסכם עם ערפאת, ואמרו להם אתם לכו סליחה לביטוי קיבינימט. אז כל הסדר שלו יהיה, בסופו של דבר, חמאס ירצה לראות לפחות חלק, אפילו חלק קטן, כדי לראות לעצמו שהוא לא הובד. וזה להערכתי מה שעושה. עכשיו זה מביא אותנו גם לעניין של הגופות. אני בהחלט מסכים שיש לא מעט קשיים לחמאס ובכלל למצוא את כל הגופות שנותרו בעזה, ויחד עם זאת אני גם אומר שאין לו אינטרס למהר ולהחזיר אותן. כי ככל שמושכים את עניין החזרת הגופות, כך זה נותן לו זמן להתארגן ולארגן את כוחותיו בתוך הרצועה.
וגם להישאר רלוונטיים, כי היום שבו הם אולי יהיו לא רלוונטיים יותר, הולך ומתקרב.
ומחזיר אותנו עוד פעם לנקודה שפתחנו. לו היה סיעור מוחות ישראלי, אתם יודעים מה? לא לפני שנתיים, וגם לא לפני שנה וחצי, ולא לפני חצי שנה, כן? נניח ממאי 24 וקדימה, והיו מדברים על היום של אחרי, לא היינו מגיעים לסיטואציה הזאת. אז שוב, נגררנו ונגררנו ונגררנו, בסופו של דבר אנחנו רוצים לקרוא למלחמה הזאת מלחמת תקומה.
כן, תקומה. ממה התקומה הזאת?
זה אחד הדברים הכי הזויים, אני חייב להגיד, זה אחד הדברים הכי
הזויים. אפרופו ציניות.
לבוא ולשנות נרטיב, על איזה תקומה אנחנו מדברים? מה, אנחנו קמנו מהשיבה באוקטובר למקום אחר?
לא רק שאין תקומה, גם... לצערנו קמנו למקום אחר. גם אין תוכנית תקומה, שזה גם דבר שאפילו על רעיון, על עתיד, הייתי מוכנה ללכת בעניין הזה. שלומי, רגע, אני רוצה אבל לשאול, בסיטואציה הזאת, אז איך הרשות הפלסטינית הייתה יכולה לשנות את המצב הזה, גם אם היו נותנים לה להתערב? הרי אנחנו מציגים פה, למעשה אתה מציג פה, שחמאס אין להם כרגע מה להפסיד כך או כך או כך. אז גם אם הייתה נכנסת הרשות, נו, אז למה שהם היו מבטרים?
חלק מהאנשי הרשות הפלסטינית שאני מכיר אותם, מדברים איתי לאורך התקופה האחרונה, ואני יכול להגיד לכם שאחרי 2007, אחרי הפיכה שביצע חמאס בעזה, ואחרי שירו באנשי הפתח, ממש הוצאות להורג,
זרקו
אותם מגגות וירו להם בברך, הם רואים בהם כאויבים לא פחות מזה שאנחנו רואים את חמאס. אני יכול להגיד לכם...
אז למה הם לא גינו את 7 באוקטובר באופן רשמי?
בגלל ישראל, למה
הרשות לא גינתה באופן רשמי? למה היא לא...
אני לא חושב שהם לא גינה, אני תשמע דברים שאומר אבו מאזן, אבו מאזן בהחלט גינה את זה.
אבל לא משנה,
כל העניין הזה שפה גינו או לא גינו,
כן, בסדר, אוקיי, בסדר.
אני יכול להגיד לכם שבמעשים, גם בתקופה של שנתיים מלחמה בעזה, וגם אחרי הרג המוני של פלסטינים בעזה, בין אם הם אזרחים ובין אם חמושים, הרשות הפלסטינית המשיכה את התאום הביטחוני עם ישראל. זה נעלם לנו מתחת לרדאר, כי רוצים שזה יעלה לנו מתחת לרדאר.
כן, אבל שלומי, אני רוצה להדגים.
שלומי, אבל זה מדהים, זאת נקודה מדהימה.
אני רוצה להדגר בשאלה. גם לפני 7 לאוקטובר היה לנו, ואתה יודע את זה, היה לנו כל מיני תיאומי ביטחון, או מה שנקרא, כל מה שקשור לגדר, עם החמאס אפילו, היה איזה הסכם, הבנו להם כסף, נו, זה עזר לנו.
אני מפריד בין חמאס לבין הרשות הפלסטינית.
לא, אז אני כאילו משווה, אני אומר גם אם החמאס היה לנו הסכם.
לא, זה שני דברים שונים.
נכון, הרשות מחויבת להרבה יותר דברים שהחמאס לא.
אתה יכול להסתכל שנתיים, לא היו שם הפגנות המוניות, לא היו ניסיונות לפריצה. בסופו של דבר, אבו מאזן, עם כל ה... אני יכול להגיד, עם כל הביקורת שיש לרבים עליו וגם לי עליו על התנהלותו, שהיא לא לרוחנו באופן מלא, עדיין הצליח להחזיק את הגדה המערבית באופן כזה שלא יאיימו באופן קשה על ישראל. תראה, תחשוב על פלסטינים שמתגוררים ברמאללה, בג'נין, בשכם ובחברון, מסתכלים על מה שמתרחש בעזה, ועדיין לא קמים מאות אלפים ומפגינים ומנסים לפרוץ את הגדר.
לא, אני שלומי, אני פה מסכים איתך, אני גם אומר... אני בגישה יותר, כאילו, אני מהפרקטים, אין לנו ברירה, זה מה שיש שם.
לא, זה מה שיש.
זה מה שיש, ואם זה צריך איכשהו למצוא קווים שבשר עוד איכשהו, גם אם לא להסכים עליהם, לחיות איתם, אני מאלה שאין לנו ברירה, ומה שקרה עם החמאס, בסדר, הייתה פה ממשלה שהיא רוצה לבנות שם את הילד, אז צריך, אתה יודע, נו בסדר, אנחנו מכירים את זה.
אני רק אוסיף עוד עניין אחד בקשר לפתח ולאשף. תראה, מי ש... סגנו של אבו מאזן הוא חוסיין השייח, שהוא איש שמנהל קשרים, הוא היה פעם השר לעניינים אזרחיים ברשות הפלסטינית, זה איש שמקיים, קיים, או עדיין מקיים, קשרים יומיומיים עם ישראל, עם מנהלת התאום, עם המנהל האזרחי, עם כולם, זה איש שחצי מדבר עברית, או אפילו יותר, הוא איש, אתה יודע, מה שנקרא, עם ראש על הכתפיים.
כן.
אנחנו צריכים לבחור בין חסן השייך לבין עיזדין של חמאס. כן. וזאת הברירה. אין לנו ביקצת.
נכון, נכון.
אנחנו יכולים לבקש שיהיה לנו פה, אני לא יודע מה, ג'ון סמית. הוא לא יהיה, ג'ון סמית לא יגיע.
לא יגיע.
לא, כנראה שלא. השייך,
גם איזה יורגן לא יגיע, מורגן.
לא,
אחד,
לא, גם שמדי. עם יורגן יש לנו היסטוריה, לא משהו. כן. עזבו, כן. מה שיש, יש, אנחנו נלמד להסתדר עם זה, או...
או שלא.
או שלא.
כן.
שלומי אלדר, פרשן לענייני ערבים, הוא מחבר הספר חמאס, מתנועה חברתית לפשעי מלחמה. תודה רבה לך.
תודה, שלומי.
יום טוב.
יום טוב, להתראות.